70 פנים לתורה. כולם מכירים את המשפט הזה. מה הם אותם 70 פנים? מה בעצם זה אומר? חוץ מזה, מה לגבי הפן ה-71? זה בסדר? זה לא בסדר? בשנים האחרונות יש יבול מאוד גדול של ספרים שעוסקים בתנ"ך, בפרשנות התורה, לאו דווקא של כותבים דתיים. ספר בראשית, על אישי התנ"ך, כל מיני דוגמאות של כותבים שלאו דווקא יש להם רקע תורני, אבל הם מחבבים תנ"ך, מתעניינים, וכותבים רעיונות, פירושים, תובנות, הסברים, שואלים שאלות קשות וגם עונים תשובות על כל מיני דברים שקרו בתנ"ך. איך צריך להתייחס לפרשנויות האלה, לספרים האלה? האם זו תופעה חיובית? לא פעם יוצא להזדמן לבית כנסת שאנשים מהציבור בתורנות אומרים דבר תורה על פרשת השבוע. ולפעמים מתגלה יצירתיות מדהימה ושומעים כל מיני דרשות עם פירושים שלא שמעתן אוזן מעולה. לפעמים משהו מרגיש לנו קצת לא בנוח, צורם, אבל קשה להגדיר. סך הכל זה פירוש מקורי. מי אמר? אולי 70 פנים לתורה, לא? הזדמנתי פעם לאיזושהי ישיבה ששם הבחורים היו נוהגים בסעודות שבת בתורנות להגיד דברי תורה, ושם השיטה הייתה, שואלים איזו שאלה, קושייה על הפרשה, שותחים את הפירושים המסורתיים, אומרים מה הקושי, מה לא טוב בכל אחד מהם, ואז הבחור שיכול להיות בחור צעיר בשיעור א' היה אומר את הפירוש שלו, זה ההסבר הנכון. כל זה הוביל אותי למחשבה, מי באמת מוסמך לפרש תנ"ך? האם כל יהודי שקורא, שמרגיש, שחש פה שמשהו לא בסדר, יש לו איזה קושי, יכול להגיד הסברים, יכול להעלות רעיונות, השערות? האם זה דומה לעולם הרפואה, ששם אנחנו לא נאמר שכל מי שגמר קורס עזרה ראשונה בסיסי, ישר יכול להיכנס ולבצע איזה ניתוח מוח, שכל מי שקרא איזה אנציקלופדיה רפואית או שראה באינטרנט, יכול להתחיל עכשיו לחלק תרופות ולתת טיפול. שם ברור לנו שזה לא עובד בצורה כזאת. חייבים להיות רציניים עם העניין, ללמוד שנים, להשקיע, להתמקצע בזה. האם בתורה זה שונה? האם כל אחד יכול לגשת אל הדברים? ולומר פירושים והסברים כפי מה שנראה לו. יש שם בתי מדרש חילוניים ששם מלמדים אנשים שבכלל לא מרגישים מחויבים להלכה, למסורת היהודית, אבל יש להם את ההסברים, את הפרשנויות שלהם. האם זו תופעה מבורכת של ריבוי תורה, של הפצה, שגם אנשים רחוקים מתחילים להתעניין, ונגיד על זה הלוואי, אותי עזבו ותורתי שמרו, או שנגיד, אולי יש בזה בעיה, אולי יכול להיות שהיה עדיף בכלל שלא ייכנסו לזה. 70 פנים לתורה, כך אמרו חז"ל, זה נכון. אבל האם אין גם חוץ פנים או חוץ פנים? הפן ה-71 שיכול להיות שיש בו בעייתיות, שיכול להיות שלא אין לגיטימציה, שאולי לא כל הסבר וכל פרשנות שנאמרת יכולה להתקבל, האם יכול להיות שיש תנאים מסוימים, משהו שבן אדם צריך לעבור, לדעת, כדי שהוא יהיה זכאי מבחינה מוסרית בסיסית, להגיד פה כל מיני פרשנויות והסברים על דברים שהראו בתורה או בנך? אחד הדברים שמקשים עלינו את העניין, היא העובדה שאנחנו מוצאים בחז"ל, או במפרשים, בראשונים, שאמרו כל מיני דברים, פרשנויות מפתיעות, האשמות לפעמים, על דברים שקרו בתורה, שאולי אנחנו לא היינו אומרים. הרמב"ן שכותב על אברהם אבינו, שירד למצרים, שאמר על שרה, אחותי, והיא מתגלגלת לידיו של פרעה, הרמב"ן אומר, זה היה חטא. שרה שמענה את הגר והיא בורחת מפניה, שוב פה הרמב"ן אומר, וזה לא הדוגמה היחידה. ואנשים רואים את זה ואומרים לעצמם, אז אם לרמב"ן מותר, אז למה לי לא? גם אני רוצה לפרש, וגם לי נראה שעקדת יצחק, אברהם לא היה בסדר. הוא היה צריך לסרב לבקשה של אלוקים, וכולי וכולי, דברים שנשמעים. מה ההבדל בין הדברים? אני יכול להציע שלושה כיוונים, שיעשו איזושהי הבחנה בין המקרים הללו. הנקודה הראשונה, כשחכמי ישראל, כשהראשונים, כשהמפרשים ניגשו לקרוא את התנ"ך, הם לא באו מהמקום השופט, המבקר, המתנשא. נקודת המוצא הייתה, מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן לחיינו? מה אנחנו יכולים להקשיב, לקחת מכאן, כדי ללמוד אל החיים שלנו מחר בבוקר? יש כאלה שכשהם לומדים מסילת ישרים, זה בשבילם ספר לעבודה עצמית, להתקדמות, לשיפור עמידות. יש כאלה שבשבילם מסילת ישרים זה כמו להבדיל ה-DSM, ספר האבחונים הפסיכיאטרים, זה עכשיו ספר שעוזר להם לנתח את כל האנשים שסביבותיהם. הוא סובל עכשיו ממידת הגאווה, והוא מהכעס, והוא יש לו בעיות בצניעות, והוא ככה והוא ככה. במקום שזה כלי שיעזור לבן אדם לעבוד על עצמו, להיות יותר טוב, להתעלות, ספר שעוזר לו להסתכל החוצה, לשפוט, להשפיל, להתנסה, לנתח אחרים שסרועים על שפת הפסיכולוג שלו. צריך להיזהר מללמוד תנ"ך בדרך הזאת. שבמקום שהשאלה תהיה מה אנחנו יכולים ללמוד מאבותינו, פתאום זה הופך להיות לאבסורד, מה הם יכולים ללמוד מאיתנו. אברהם לא היה בסדר בזה, ודוד המלך בזה, ומשה רבנו טעה שם. מי בסדר? אני בסדר. אני המבקר, אני השופט. ואז פספסנו לגמרי את כל המטרה של לימוד התורה. לא זה מה שחזל באו לעשות. אצלם נקודת המוצא הייתה, גם כשמדברים על חטא, אם זה הרמב"ן שחטא אברהם, המטרה היא מה אנחנו יכולים ללמוד מכאן להתנהגות המוסרית שלנו. מה התורה רוצה להגיד לנו בזה. נקודה שנייה, גם כשחזל אמרו איזושהי ביקורת, זה בא מתוך הכרה בגדלות האמיתית של אישי התנ"ך, של אבותינו, שכל התורה, כל התנ"ך, הם משקפים את הגודל, את הענקיות הזאת. רק מתוך הכרה בגודל הזה, יש מקום גם לאמירות שלהם על חטא, על נפילה, ואז יש סיכוי שהם יתפסו אולי קצת בצורה נכונה. אם מדברים על החטאים ועל הכישלונות של דוד ושל משה ושל, יוצרת פה קריקטורה מעוותת. אנחנו לא מבינים באמת מי זה היה דוד, ואנחנו לא מבינים מי זה היה אברהם, ולא מבינים מי זה היה דוד המלך. במקום שבן אדם ילמד על אותם אנשים, הוא משליך את הנטיות, את היצרים, את התחושות שלו, ומלביש את זה על אותם אנשים, מפספס לגמרי. הנקודה השלישית, כשחכמי ישראל אמרו דברים, זה היה מתוך יכולת אדירה של הקשבה לדברים שנאמרים, לדיוקים בלשון, לדברים שנאמרו במסורת בדורות קודמים. זה לא התחיל מאפס, זה בא על גבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה ומסורת של דורות, ועל גבי זה בא הרמב"ן, באו אחרים שהוסיפו את הנדבך שלהם. האם אפשר לבוא משום מקום ולהתחיל פה להגיד אמירות, להגיד תיאוריות, להגיד פרשנויות? אולי. אבל אז יותר משזה יהיה לימוד תורה באמת, זה יהיה השלכה של היצרים, התחושות, גחמות הלב של האדם שאומר ומלביש אותם על אישי התנ"ך. אנחנו בעד לימוד תורה. כל יהודי יש לו את האות שלו בתורה, את החלק שלו. אין אדם שהתורה לא שייכת אליו. אבל לימוד תורה זה סם חיים שיכול להיות גם סם המוות. והדברים צריכים לעשות בזהירות. לימוד תורה לשמה זה דבר עצום. אבל יש גם סוג של לשמה שחזל אמרו שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. יש לו לשמה שאנחנו אומרים עדיף כך ומתוך זה יבוא לשמה. אבל יש גם סוגים אחרים שלא לשמה, שיכולים להיות הרסניים ומסוכנים. לימוד תורה, שזה דבר הכי עוצמתי, הכי מאיר, הכי מחזק בעולם, יכול להיות גם מטעה ומרחיק מהמטרה האמיתית שלו. לא לשפוט, לא להתנסה, על גבי אנשים ענקיים שחיו לפני אלפי שנים. המטרה זה להפוך אותנו לאנשים אחרים, לצעוד בעקבותיהם ולהפוך להיות קצת יותר טובים בזכות מה שהתורה והתנ"ך מספרים לנו. להתראות.